השיעור יום מוקדש בעזרת השם לרפואת והצלחת משפחת שפירא, נודה לכם תלמדו לזכותם. וכל מי שרוצה להקדיש שיעור ובזכותו יעלה עוד שיעור להעביר, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם בתפריט למעלה בתרומות.
שלום לכולם, אנחנו לומדים בדף קובדלת במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום בעזרת השם את פרק כל הבשר בסוף קובגימיל עמוד ב', נלמד עד הרבע התחתון של קובדלת עמוד ב', והשיעור היום יהיה 11 וחצי דקות. פרק כל הבשר עוסק בדיני חלב ובשר. היום הנושא העיקרי שלנו יהיה בשר של עוף וחיה, האם גם עליהם יש את האיסור. עכשיו, לפני שנגיע לנושא, נתחיל במשנה, ומתוך זה נגיע לנושא. במשנה אפשר לומר ששזורים אחד בתוך השני שני נושאים. נושא אחד זה איזה איסורים כולל האיסור, כלומר בתורה כתוב לא תבשל גדי בחלב אמו, איסור בישול. חז"ל דורשים שזה לא רק הבישול, אלא גם אם הוא אוכל אחרי שהוא בישל. מדרבנן יש גם איסור על אכילה בלי שהוא בישל אותם ביחד, והמשנה מוסיפה שיש גם גזרה פשוט לשים בשר וחלב על השולחן ביחד, שמא יבוא לאכול אותם ביחד. מעכשיו בשביל לקצר נקרא לזה גזרת שולחן. זה נושא אחד, האיסורים. נושא שני, שזה כבר קרוב לנושא של הגמרא, וזה איזה בשר כלול באיסור. המשנה לא מזכירה מי כן כלול, אבל היא מזכירה מי לא כלול, וזה דגים וחגבים שהם לא כלולים בבשר. המשנה אומרת את זה גם לגבי אכילה, גם לגבי העלאה לשולחן, וגם לגבי נושא נוסף שאין לו שום קשר אלינו, וזה לגבי אדם שנודר שהוא לא יאכל בשר, אז הוא מותר בבשר של דגים וחגבים, זה לא כלול במושג בשר. עד כאן המשנה. עוד פעם, למדנו שמדרבנן יש גם איסור על עצם האכילה, גם בלי בישול, וגם העלאה לשולחן, וגם למדנו שדגים וחגבים לא כלולים לא באכילה והעלאה, וגם לא בנדר על בשר. זאת המשנה, ועכשיו מתוך זה נגיע לנושא שלנו שזה חיה ועוף. איך? אמרנו במשנה שדגים וחגבים לא כלולים באיסור. מכאן אפשר לדייק שחיה ועוף כן כלולים באיסור. עכשיו, בשלב הזה הגמרא מבינה שכשאנחנו אומרים שהם כלולים באיסור, אז הם כלולים ממש באיסור, כלומר מדאורייתא, ממש כמו בשר בהמה. זה ממילא מביא אותנו למשנה בקוף י' ג', שם יש בעניין איזה מחלוקת. רבנן באמת אומרים שיש בזה איסור דאורייתא, אבל רבי עקיבא אומר שזה איסור דרבנן. עוד פעם שנזכור, רבנן אומרים דאורייתא, רבי עקיבא אומר דרבנן. עכשיו, ממילא המשנה שלנו, שלכאורה אומרת גם כן דאורייתא, היא כרבנן ולא כרבי עקיבא. זאת הנחת היסוד של הסוגיה, ועכשיו לרחוב הסוגיה נראה לגבי זה שני דברים. דבר אחד זה בעיה לומר שזה דרבנן, דבר שני זה סיוע לומר שזה דרבנן. אז הבעיה לומר שהמשנה היא דרבנן ושהיא אוסרת מהתורה זה הסיפה. בסיפה כאמור המשנה מביאה דין שלא קשור לנושא שלנו, זה רק מובא כאן דרך אגב, וזה אדם שנודר שהוא לא יאכל בשר, אומרת המשנה שהוא מותר בבשר דגים וחגבים, וממילא גם כאן נדייק שבבשר של עוף וחיה הוא אסור. עכשיו מי אומר את זה? שאם אדם נודר על דבר אחד אז הוא אסור בדבר שדי דומה לו, אפילו שזה לא בדיוק. אז אם זה היה רבנן זה היה מצוין, כל המשנה הייתה מסתדרת עם רבנן. אבל הבעיה היא שכאן זה דווקא לא רבנן, זה רבי עקיבא. איפה רואים שרבי עקיבא אמר את זה? אז יש מחלוקת רבנן ורבי עקיבא בדיוק בנושא הזה, על דוגמה מאוד דומה לגבי אדם שנדר שהוא לא יאכל ירק, האם הוא אסור גם בדלוין? לפי רבנן הוא מותר, לפי רבי עקיבא הוא אסור. עכשיו בסוף השיעור נזכיר מה המחלוקת ביניהם, בכל אופן כרגע נקבל את זה כעובדה. ממילא יוצא לענייננו שהמשנה בבעיה, כי ברי שרצינו לומר שזה כדרבנן וחיה ועוף כלולים באיסור מדאורייתא, בסייפה יוצא שזה כרבי עקיבא ולא כרבנן, שחיה ועוף כלולים בנדר על בשר. אז עד כאן הבעיה הראשונה בלהעמיד את המשנה שלנו כרבנן, שחיה ועוף אסורים עם חלב מהתורה. על הבעיה הזאת הגמרא מביאה שתי תשובות, אחת של רב יוסף ואחת של רב אשי. רב יוסף אומר שבאמת כל מה שאמרנו עד עכשיו נכון, כלומר שהרי שכרבנן שזה אסור מדאורייתא, סייפה כרבי עקיבא שזה כלול בנדר, אבל זה לא קשה, כי זה לא באמת רבנן ורבי עקיבא, אלא המשנה היא פשוט רבי, ולגבי עוף וחלב הוא סובר כרבנן, ולגבי נדרים הוא סובר כרבי עקיבא, ואז ממילא אין סתירה בין הרי של הסייפה. זה התירוץ הראשון, והוא לא משנה שנה מה שבנו עד עכשיו, שהרישה באמת כרבנן מדאורייתא. התירוץ השני לעומת זאת של רב אשי הוא כן משנה. אומר רב אשי, מה שבנו עד עכשיו שהרישה אוסרת מדאורייתא זה פשוט לא נכון. כלומר באמת זה נכון שאפשר לדייק מהמשנה שדגים וחגבים לא אסורים, ממילא עוף וחיה אסורים, אבל מי אמר לגבי באיזה רמה הם אסורים? כלומר מי אמר שהם אסורים מדאורייתא? אולי הם רק אסורים מדרבנן וכרבי עקיבא, ואז כל המשנה, גם הסיפה וגם הרישה כרבי עקיבא. עד כאן טיפלנו בבעיה למה אי אפשר להעמיד את המשנה כרבנן, ותרצנו או שבאמת המשנה כרבי והוא סובר כרבנן, או שבאמת אתה צודק, המשנה היא כרבי עקיבא ולא כרבנן. עכשיו בנקודותיים, חמש שורות מלמטה, השלב השני זה שרב יוסף הולך בכיוון הפוך, והוא דווקא מוכיח שחייבים לומר שהמשנה היא כדרבנן, אבל אנחנו נדחה את זה. מה ההוכחה? ההוכחה זה לא מאיסור האכילה, שעל זה דיברנו עד עכשיו, אלא מהאיסור השני במשנה, וזה העלה על השולחן. כמו שאמרנו, האיסור של העלה על השולחן הוא ודאי מדרבנן, זה גזרה הבא שמא יבואו לאכול, וממילא אומר רב יוסף, לא יכול להיות שאיסור האכילה של אופי חלב יהיה גם הוא מדרבנן, כי אם גם הוא מדרבנן, הרי יש לנו כלל שלא גוזרים גזרה על גזרה, כלומר חזל לא היו גוזרים גם שאסור לאכול את האופי חלב, וגם ממילא שאסור לעלות אותו על השולחן עם חלב, אלא אין ברירה שהאיסור המקורי, כלומר האכילה, הוא מדאורייתא. זאת הראיה של רב יוסף, שהמשנה שלנו סוברת שזה מדאורייתא, וזה נגד רב אשי שהציע שזה כרבי עקיבא מדרבנן. עכשיו על הראיה הזאת, הגמרא מביאה שתי קושיות, על הראשונה היא לא עונה, על השנייה היא עונה, כך שבסופו של דבר אנחנו נשאר עם הקושייה הראשונה על רב יוסף, כלומר בעצם נדחה את רב יוסף ונשאר עם זה שיכול להיות שהמשנה היא גם כרבי עקיבא. מה התחיות? אז התחייה הראשונה היא של אביי, והוא אומר שכאן גזרת שולחן זה בכלל לא גזרה לגזרה. למה? כי הוא אומר, נכון שאם הסיבה היחידה לגזור גזרת שולחן הייתה שמו יבוא לאכול אוף עם חלב, זה באמת גזרה לגזרה, כי אוף עם חלב זה דרבנן. אבל כאן יש עוד סיבה לגזור גזרת שולחן, וזה לא אתו דין דרבנן, אלא כמעט אתו דין דאורייתא, וזה שמו יעבור על גזרת שולחן עם בשר ממש עם חלב. עכשיו נכון שגם זה עצמו גזרה, אבל כאן זה כבר גזרה שהיא קשורה ממש לאיסור תורה, כלומר לבשר ממש עם חלב, ומשמע בגמרא שזה כבר לא נחשב גזרה לגזרה, אלא גזרה אחת, כלומר החשש הוא שאם נתיר לשים על אותו שולחן עוף עם חלב, אז גם ישימו בשר עם חלב, ובסוף גם יאכלו אותם ביחד, כל זה גזרה אחת, ולכן אומר רבי, עדיין אפשר לומר שאיסור עוף עם חלב זה דרבנן, ובכל זאת יש גזרת שולחן, כי זה לא גזרה לגזרה, אלא גזרה אחת. זאת התחייה של אביי, שבגמרא עצמה היא כמעט שלא כתובה, מה שכן כתוב זה תשובה לשאלה שנשאל עכשיו. לפי מה שאמרנו עכשיו שגזרת שולחן זה לא גזרה לגזרה, ממילא נשאל שאלה מתבקשת שלכאורה אותה סיבה לגזור שייכת גם בחלת חוץ לארץ. הרי גם שם אפשר לומר שיש בדיוק את אותם שתי סיבות לגזור גזרת שולחן. סיבה אחת זה באמת גזרה לגזרה, שם הזר יבוא לאכול את החלת חוץ לארץ, זה גזרה לגזרה ובאמת לא עושים. אבל סיבה שנייה, כמו שאמרנו עכשיו, אולי יעברו אחרי זה על גזרת שולחן, שזר ישב על אותו שולחן עם חלת ארץ ישראל, ובסוף גם יבוא לאכול את זה, שזה נחשב כאמור גזרה אחת. אז למה שם לא אמרנו שזה אסור מהסיבה הזאת? מסביר הבאי שיש הבדל מציאותי, והסיבה שעכשיו הוספנו לגזור גזרת שולחן באוף עם חלב, לא שייכת בחלת חוץ לארץ. למה? כי שם מציאותית, הסיבה לגזרה לא שייכת, כי הרי איפה אוכלים חלת חוץ לארץ? בחוץ לארץ, ושם אין חלת ארץ ישראל. ממילא אין סיבה לגזור על גזרת שולחן עם חלת חוץ לארץ, שם הוא בסוף יעבור על גזרת שולחן עם חלת ארץ ישראל ויוכל אותה, כי פשוט אין לו בהישג יד חלת ארץ ישראל, אז ממילא שם אין סיבה לגזור מהסיבה הזאת, והסיבה הרגילה זה גזרה לגזרה, ולכן שם באמת מותר. אבל אצלנו, כאמור, אומר הבאי, אפשר להבין שיש גזרת שולחן, ובכל זאת, אוף עם חלב אסור רק מדרבנן, כי זה לא נחשב גזרה לגזרה, כי גזרו את זה שם הוא יאכל על אותו שולחן עם בשר דאורייתא ויאכל אותו. עד כאן התחייה של אביי למקור של רב יוסף. קצת הערכנו, אז נאמר את זה עוד פעם בקצרה. אומר אביי, יש שתי אפשרויות להבין את הגזרת שולחן, או שזה לא נאכל את האיסור עצמו, או שלא נעבור על גזרת שולחן עם איסור דאורייתא. באפשרות הראשונה אני מסכים איתך שאפשר ללמוד מחלה שלא גוזרים גזרה על גזרה, אבל באפשרות השנייה אולי זה לא נכון, ועקרונית כן גוזרים גזרה על גזרה, אלא שבחלה, כיוון שלא מצוי חלת ארץ ישראל בחול, ממילא לא גזרו, אבל אצלנו כן נגזור כאן גזרה על גזרה. אז זאת התחייה הראשונה. עכשיו בסוגריים, עדיין צריך להשלים מה הסברה, כלומר בסדר, חילקנו מן שני סוגי גזרה על גזרה, אמרנו שאת הראשון לא עושים, אבל השני אולי כן, אבל עכשיו צריך להבין למה, למה גזרה על גזרה כזאת לא עושים, ואת השני כן עושים. אז קודם כל נשמח לשמוע את דעתכם באתר, אבל נציע גם אנחנו משהו, וזה שבאפשרות הראשונה של הגזרה על גזרה, שתי הגזרות לא נוגעות בכלל לאיסור תורה, כלומר הגזרה הראשונה זה שהוא לא יאכל חלב עם עוף, שזה איסור דרבנן, הגזרה השנייה זה גזרת שולחן בשביל שלא יעבור על אותו איסור דרבנן. לעומת זאת, באפשרות השנייה, הגזרה הראשונה אמנם היא רק גזרה, אבל היא גזרה שמתייחסת לדבר שאסור מהתורה, כלומר גזרת שולחן על איסור דאורייתא. ממילא אפשר להבין למה כאן אולי נחמיר ונגזור עוד גזרת שולחן באיסור דרבנן בשביל להגן עלינו שלא נעבור על גזרת השולחן שמתייחסת לאיסור דאורייתא. אז זה היה בסוגריים לנסות לתת סברה. בכל אופן, עד כאן התחייה הראשונה לרב יוסף. נזכיר עוד פעם, רב יוסף ניסה לטעון שחייבים לומר שהרי שהיא דאורייתא ולא דרבנן, כי אחרת גזרת השולחן זה גזרה לגזרה, אבל דחינו, אולי כאן כן עושים גזרה לגזרה כזאת. התחייה השנייה של רב יוסף, זה מתקיף רב ששת בשורה השמינית בעמוד ב', אומר רב ששת, איך אתה יכול לומר שלא עושים כאן גזרה לגזרה ושממילא אופי חלב זה איסור דאורייתא? הרי אפילו אם באמת נקבל שזה איסור דאורייתא, גם אז גזרת שולחן זה גזרה לגזרה. למה? כי הרי כמו שאמרנו בהתחלה, מדאורייתא זה אסור רק אם בישלו אותם ביחד ואכלו. והרי כאן בגזרת שולחן, החשש הוא שבגלל שהם יושבים ביחד, אולי הם יאכלו את זה ביחד. והרי לכאורה ברור שאף אחד לא יבשל אותם ביחד בשולחן ואז יאכל, אלא פשוט החשש הוא שרק יאכלו אותם ביחד, והרי האכילה הזאת היא רק איסור דרבנן, אז יוצא שכל גזרת שולחן זה גזרה לגזרה, ממילא לא אכפת לי שגם יהיה גזרה לגזרה לגזרה, וממילא אין מכאן ראיה שחלה ועוף זה מדאורייתא. זאת התחייה של רב ששת לרב יוסף, והפעם דווקא אביי נחלץ להגנתו של רב יוסף, והוא אומר לא נכון, באמת גזרת שולחן זה לא שמה יאכלו את זה בלי לבשל, אלא זה באמת שמה יבשלו את זה עם לבשל, כלומר שיעמידו את הסיר שזה כלי ראשון על השולחן עצמו, ושם יערבבו שזה ממש בישול, ממילא גזרת שולחן עצמה היא לא גזרה לגזרה, אלא היא גזרה עתו איסור דאורייתא, ולכן מכאן אל תוכיח נגד רב יוסף. עד כאן החלק הראשון של השיעור, נחזור על זה עוד פעם בסוף השיעור, וזה הגענו למשנה בעמוד ב'. עכשיו החלק השני לשיעור נראה רק חלק קטן מהמשנה ומהגמרה, רק מה שנוגע אלינו לגבי גזרת שולחן. עד עכשיו אנחנו, כמו שראינו במפורש במשנה הקודמת, שבאמת יש גזרת שולחן לגבי עוף. עכשיו באה תנה של המשנה שלנו ואומר שבאמת זה מחלוקת, כלומר כולם מסכימים שיש איסור לאכול עוף עם חלב, אבל לגבי גזרת שולחן על עוף, בזה יש מחלוקת. בית הלל אומרים כמו המשנה הקודמת שזה אסור, אבל בית שמאי מקלים ואומרים שאין גזרת שולחן. עוד פעם, בית הלל מחמירים שיש גזרת שולחן בעוף, בית שמאי מקלים. זה מה שכותב התנה של המשנה בהתחלה, אחר כך המשנה מביאה את רבי יוסי שהוא מסכם ואומר זו מכולי בית שמאי ומחומרי בית הלל, כלומר שבאמת יש כאן מקרה שבו בית שמאי מקלים ובית הלל מחמירים. זה מה שנראה כרגע מהמשנה. עכשיו שואלת על זה הגמרא, מה רבי יוסי בא לחדש? הרי אנחנו יודעים לקרוא, אנחנו רואים שבית שמאי מקלים ובית הלל מחמירים. על זה הגמרא מביאה שתי תשובות, את הראשונה היא תדחה. תשובה ראשונה זה שבאמת יש פה מחלוקת. לפי תנא קמא, כמו שהדגשנו מקודם, שני מסכימים שיש איסור אכילה באופן חלב, כל המחלוקת זה רק לגבי גזרת שולחן. לעומת זאת, רבי יוסי בא ואומר שבית שמאי מקלים כאן לא רק לגבי גזרת שולחן, אלא אפילו לגבי עצם האיסור של עוף עם חלב. זה ההסבר הראשון, שבאמת יש פה מחלוקת בין התנה של המשנה, זה נקרא כאן תנה קמא, לבין רבי יוסי, אבל הגמרא דוחה את זה כי במשנה בעדויות ששם רבי יוסי מסכם כמה כולי בית שמאי, הוא מזכיר שהם מקלים רק בגזרת שולחן, והוא לא אומר שהם מקלים גם באכילה עצמה. ממילא דחינו את ההסבר הראשון, שלפי רבי יוסי יש מחלוקת גם לגבי אכילה, ואנחנו עוברים להסבר השני. הסבר השני אומר שבאמת כשהמשנה הביאה את רבי יוסי היא לא התכוונה לחדש משהו, היא רק התכוונה לומר תדע לך שבאמת התנה של המשנה זה רבי יוסי. ולמה היא אמרה את זה? כי כל האומר דבר בשם אמרו מביא גאולה לעולם, שנאמר ותומר אסתר למלך בשם מרדכי. וזה הגענו לרבע התחתון של עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. במשנה ראינו היום שני איסורים, גם אכילה וגם גזרת שולחן. המשנה עצמה אמרה שחגבים ודגים הם לא באיסור, מכאן דייקנו שאוף וחיה כן, ודנו האם זה מדאורייתא כרבנן או מדרבנן כרבי עקיבא. בהתחלה הנחנו שזה דאורייתא, ולקשנו על זה מהסיפה של המשנה לגבי נדרים, שזה דווקא כרבי עקיבא, וענינו שתי תשובות, או שבאמת המשנה כרבי והוא סובר ברישה כרבנן ובסיפה כרבי עקיבא, או כמו שרבשי אמר שבאמת כל המשנה כרבי עקיבא, כלומר שגם הרישה שאוסרת אוף וחלב זה רק מדרבנן ולא מדאורייתא. זה השלב הראשון. בשלב השני רב יוסף הוכיח שהמשנה חייבת לומר שזה מדאורייתא, כי אחרת גזרת השולחן זה גזרה לגזרה, והרי אנחנו לא גוזרים גזרה לגזרה כמו לגבי חלה. לזה ראינו שתי דחיות. דחייה ראשונה זה של אביי, שאומר שכאן זה לא נחשב גזרה לגזרה, כי יש עוד סיבה לגזור, שם הוא יעבור על גזרת שולחן עם בשר ממש וגם יאכל אותו, זה נחשב גזרה אחת, ולכן כאן אסור, אפילו אם נאמר שאוף וחלב זה רק איסור דרבנן. דחייה שנייה של רב ששת זה שכל גזרת שולחן זה תמיד גזרה לגזרה, כי הרי החשש הוא שמה יאכלו, ולא שמה יבשלו ויאכלו, אבל על זה ענה אביי, לא נכון, הגזרה היא שמה יבשלו ויאכלו, כלומר, זה לא גזרה לגזרה, אלא גזרה אחת. זה היה החלק הראשון. בחלק השני במשנה הבאה ראינו שעצם הדין של גזרת שולחן בעוף זה נתון במחלוקת שזה רק לפי בית הלל, אבל בית שמאי מקלים. וראינו שרבי יוסי ציין את זה שהם מקלים ושאלנו מה הוא מחדש, חשבנו שאולי הוא מחדש שהם מקלים גם באכילה, אבל דחינו, ולכן אמרנו באמת הוא לא מחדש כלום, רק המשנה רצתה לומר שתנא קמא זה רבי יוסי כל טוב.